ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע עמוד בשורה האחרונה של השורות הקצרות. המשנה: האישה שיצא להריק אין ממתינין לה עד שתלד. כמובן מדובר באישה שבהיריון, היא חייבת מיתת בית דין, אז היא יוצאת להריק, לא מחכים עד שהיא תלד, אלא פשוט הוגים ממיתים את האישה הרע. רש"י כותב: אין ממתינין לה עד שתלד, אלא הוגין ולעדה עמה דחד גופה הוא. המשנה ממשיכה: האישה שישבה על המשבר, ויש לו סיפור קודם שנגמר דינה, אז היא ישבה על המשבר ללדת. יש גם להוסיף שבמקרה הזה הוולד עקר ונער ממקומו, כפי שמובא ברש"י. אז יש לנו אישה שישבה על המשבר, ממתינין לה עד שתלד. נסתכל ברש"י: ממתינין לה עד שתלד, דכיוון דעקר ונער ממקומו, גופה אחרינה הוא, בניגוד למה שראינו מקודם ברש"י, שהוא דיבר על חד גופה. כאן זה כבר סיפור אחר. האישה שנהרגה, נהנין בסערה. בהמה שנהרגה, יש מצבים שסוקלים את הבהמה, שור הנסקל קוראים לו, אסורה בהנאה. בעניין שער האישה שנהרגה והנאה מסערה, אנחנו נמתין לגמרא להבין את זה. בקשר לבהמה, רש"י כותב: אסורה בהנאה כדקיימלן, על פי הפסוק: ובעל השור נקי, כשמדובר בשור שהרג אדם, התורה כותבת: השור יסכן, ובעל השור נקי. מה הכוונה בביטוי הזה? כי אדם שאומר לחברו: יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהן הנאה של כלום. אז זה הכוונה פה, השור, הבהמה שסקלו אותו בגלל שהוא הרג אדם, אז אסור הגופה של הבהמה בהנאה. הגמרא שואלת פשיטה: גופה היא, למה צריכים ללמד ש האישה שיצאה להרג אין ממתינין לה עד שתלד? זה פשוט, זה חלק, הוולד הוא חלק מגופה, ואם היא חייבת מיתה אז הוגים אותה, אם כמו שהוגים את האישה כולל הידיים והרגליים, אז כולל העובר שבתוכה. למה צריכים את המשנה ללמד את זה? הגמרונה: איצטריך, יש צורך, סלקה דייטה חמינה, הועיל וכתיב, במקרה שאישה הרע ניזוקה והפילה הוולד, כתיב: כאשר ישית עליו בעל האישה. ובמקרה שתיארנו עכשיו, יש תשלום לבעל, לאבא, על הוולד שהופל. ממונה דבעל הוא ולא לפסדי מיני. היה מקום לחשוב ולחשוש מפני הפסד הבעל, הרי אם הורגים את האישה עם הוולד, אז הבעל מפסיד הוולד. כמה שמלן שנכון, הוא יפסיד. אנחנו לא נעצור את התהליך של מיתת בית דין כדי שהבעל לא תפסיד הוולד. ואימה החינמי, אולי בכל זאת כן חוששים מפני הפסד הבעל. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, ומתו גם שניהם, לרבות את הוולד. גזירת הכתוב, ש... כן, ממיתים את האישה גם עם העובר בתוכה. שורת הגמרא והי, מה שלמדנו עכשיו, ומתו גם שניהם, מבעיה לי, צריכים את זה לדרשה אחרת. והדרשה אומרת, עד שיהיו שניהם שווים דברי רבי יושיע. אם מדובר למשל בנואף ונואפת, רש"י מסביר. שניהם צריכים להיות בני או נשים. שניהם שווים, שניהם מעל בר מצווה, מעל בת מצווה. אבל אם אחד, למשל אם היא קטנה והוא גדול, או הוא קטן והיא גדולה, שאחד מהם אינם בני עונשין, הגדול אינו מת. הגמרא עונה, כי כאמרת, כשאמרנו לרבות את הוולד מגם, מהמילה גם, ומתו גם שניהם, מלמד שגם הוולד הומת עם האישה שיצא להרג. ישבה על המשבר וכולי. אמרנו במשנה שאם האישה שחייבת מיתת בית דין ישבה על המשבר לפני גמר הדין, אז ממתינים. מה הייתה? מה? תשובה. כיוון דעקר, כמו שלמדנו ברש"י מקודם, מאחר שהוולד עקר ממקומו בתוכה, גופה אכלינה הוא. זה גוף אחר, ולכן ההתייחסות שלנו להמתין עד שהתלד. אמר יהודה, אמר שמואל, האישה היוצא להרג, מכין אותה כנגד בית הריון, כנגד האזור שבו הוולד בגופה, כדי שימות הוולד תחילה, כדי שלא תבוא לידי ניבול. רש"י כותב לידי ניבול, שאם יראה חיות בוולד יצא לאחר מיתת אמו, וניבול הוא, כאילו לידה מאישה מתה, זה נקרא ניבול. לפני שנתקדם, אנחנו כתבנו כותרת פה, הנושא בשוליים, אישה מעוברת שמתה. מי מת הראשון, האישה או הוולד? הגמרא מחלקת בין מתה לנהרגה. יש מיתה, נקרא לזה מיתה טבעית, ויש מיתה דרך איזו גורם חיצוני שאנחנו קוראים לזה הריגה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, קראנו את הדין של רב יהודה שמכין אותה כנגד בית הריון כדי שהוולד ימות תחילה. כאן הגמרא מתחילה קושיה ארוכה, איך זה מסומן אצלנו כבת חמש שורות. למימרא דאי קדמה ומתה ברישא, אם לא היינו מכין אותה כנגד בית ההיריון, אז אתה אומר שהאישה מתה לפני הוולד, וקיימלן תבלד מהי ברישא דתנן. והגמרא מביאה מקור לקביעה הזאת, שכשמדובר באמא הרה מתה, הוולד מת ראשון דתנן. אנחנו נביא דוגמה נקרא לזה ענייני ירושה וסיפור משפחתי של אבא שיש לו ילדים משתי נשים, ואם קורה שהאימא של נקרא לזה אישה מספר אחד שיש לה ילד, ויש לאותו אדם אישה מספר שתיים עם עוד בנים, אם קורה שהאישה מספר אחת מתה ואז הבן שלה יורש אותה, הוא מקדים, נגיד האחים שלה, אבא שלה אם הוא בחיים, הבן שלה מקדים, הוא יורש את אמו, ואם הוא מת אז האחים שלו מהאישה השנייה הם יורשים אותו. האפשרות שהסברנו עכשיו זה רק אם האמא מתה לפני הבן. אבל אם הבן מת לפני האמא, אז הבן לא יורש את אמו בקבר. במקרה כזה, אם הבן של אישה אחת מת לפני אמו, כשהיא מתה, אז המשפחה שלה, האחים שלה, יורשו אותה. ולא, כי אין לה שום קשר לבנים של בעלה מאישה השנייה. אז עם ההקדמה הזאת, אנחנו נחזור לגמרא דתנן. תינוק בן יומו, הוא ילד, הוא נולד, נוחיל, הוא מסוגל לרשת את אמו, ונכון, הבן הזה ימות עוד מעט, עוד אותו, אבל אם נולד ילד, ובאותו יום האמא שלו מתה, הוא, הבן יומו הזה, נוחיל, הוא מנחיל. כשהוא ימות, הוא מנחיל את הירושה שהוא קיבל מאמו לאחיו, אחיו למחצר, שיש להם אבא משותף. ויאמר רב ששת, נוחיל בנכסי האם, אותו תינוק בן יומו, יכול לרשת את אמו שמתה לפניו, להנחיל לאחים מן האב. וכשהוא ימות, אפילו באותו יום, האחים שלו, שיש לו אחים מאבא משותף, הם יורשו אותו. ויש לדייק, דווקא בן יום אחד. התיאור של הירושה שתיארנו עכשיו זה רק אם הוא כבר נולד, אבל עובר לא. וכאן כיווכבנו, דהו מה יתפרשה, אם מדובר באישה הרה שמתה, תדעו שהוולד מת לפניה. אם הוולד מת לפניה, אז הוא לא ירש את אמו, הוא מת קודם, ואחר כך היא מתה, אותה אישה הרה, נכסיה יבואו למשפחתה, לאחים שלה. ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל להכין מן האב. אותו ולד שכבר מת, הוא בתוך הקבר במושגים שלנו, וילד שכבר מת אינו יורש את אמו כדי שאחר כך הנכסים האלו יעברו לאחיו מן האב. אז מה אנחנו אמרנו, ומה קבענו פה? שאישה הרה שמתה, הוולד מת ראשון. אז אם הוולד מת ראשון, למה יש איזה צורך להקות אותה כנגד בית הרעיון, כדי שהוולד ימות לפניה? הוולד בלב הכי ימות לפניה. הגמרא עונה, הני מילי שוולד מת תחילה, לגבי מיתה. מיתה זה מוות טבעית, על ידי, נקרא לזה, מלאך המוות. איידי דוולד זוטרה חיותי, מאחר שוולד, רמת החיות שיש בוולד הוא נקרא מעט, איילה טיפה דמלאך המוות, ומחתך לאו לסימנים. אותו מלאך המוות שממית על ידי טיפה מרה שהוא מכניס לגוף האדם, אותו טיפה יחסי ימית את העובר, מאחר שזוטרה חיותי, הוא ימות לפני אמו. חותך את הסימנים, כלומר סימני חיות של בן אדם. יש כאלו שיוצאו לשייך את זה לקנה הובשת. בכל מקרה, אנחנו מדברים על דבר שהוא כמובן רוחני, ואותו חיות של הוולד במקרה של מיתה טבעית של האם גורמת לכך שהוולד מת ראשון. אבל ממשיך הגמרא, נהרגה כמו במשנתנו, היא מתה ברשע, ולכן בתחילה אנחנו רוצים שיקו אותה כנגד בית הריונה כדי למנוע את המצב של ניבול. הגמרא שואלת, והווה עובדה, היה מקרה של אישה שמתה, מתה טבעי, ופרחיס, ולד פרחיס עד תלת פרחוסי, הוא נגיד ראו את ביטנה זזה אחרי שהיא מתה מיטה טבעית, אז רואים גם במיטה, גם במיטה האישה אומרים שהיא מיטה תחילה ואחר כך הוולד. הגמרא אומרת לא, הפרחוסים שראית מדידהווה הזנב הלטאה דמפרחסת, כשחותכים זנב מלטאה הזנב ממשיכה לקפוץ לזוז, זה עצבים כאלו שעדיין פועלים, זה לא, אין שום חיות לזנב שמנותק מהלטאה. אותו דבר פה, הצוזות האלו, הפרחוסים של הוולד, הם אינם פרחוסים של חיות, אלא פרחוסים שקוראים אחרי המוות. אז בעצם הוולד כן מת ראשון במקרה של אישה הרע שמתה מאליה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דין של שמואל, האישה שישבה למשבר ומתה בשבת, מביאים סכין וקורעים את קריסה ומוציאים את הוולד. הגמרא, אמר רב נחמן אמר שמואל, האישה שישבה על המשבר. אנחנו נקדים את המאוחר, נציין שלפי השיטה המקובצת בעמוד ב' אות א', מדובר במקרה שהעובר הוציא את ראשו. אז שוב פעם, האישה שישבה על המשבר ומתה, ומתה בשבת, מביאים סכין וקוראים את קריסה ומוציאים את הוולד. מה שואלת פשיטה, מה יעביד? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מחתך בבשר הוא. מה החידוש של שמואל? איזו חידוש כאילו בא ללמד שאנחנו מותר לנו לעשות איזו מלאכת שבת שאחרת היה, בלי זה הייתי חושב אסור? איזו מלאכת שבת יש פה? אם אנחנו מדברים על אישה שמתה, זה שחותכים את ביטנה, זה נחשב מחתך בשר באלמה. רש"י מוסיף בשורה ראשונה, ואין חיוב אלא בחובל בחי, דמוציא דם, זה נקרא איסור חובל, שאיסור נטילת נשמה. לא, אין צורך להיכנס לזה, אבל יש מלאכת שבת בעשיית חבלה, אבל זה בחי, כאן היא מתה. הגמרא ממשיכה, אמר רבא, לא, נצטרך להביא סכין, אותו סכין שבו נחתוך את קריסה, דרך רשות הרבים. דרך רשות הרבים זה כבר מלאכה, איסור הוצאה בשבת. הגמרא שואלת, ומאי כמשמלן, דמספיקה מחללינן שבתה? יש כאן ספק, אולי נוכל להציל את הוולד, אולי כן, אולי לא. אז אתה אומר שמכוח אותו ספק, אפשר בכל זאת, למרות שלא מדובר בוודאי, ספק הצלת נפשות, מחללים בכל זאת השבת, תנינה, יש מקור תנאי, אני לא צריך את שמואל בשביל זה, מי שנפלה עליו מפולת. ספק הוא שם, ספק אינו שם, ספק חי, ספק מת, ספק כנעני, כמו גוי, ספק ישראל, מפקחין עליו את הגל. ואותו פעולה שמפקחין את הגל כרוך בחילול שבת. מה רואים? שגם במצב של ספק, פיקוח נפש, מחללין את השבת. אז בכל זאת, מה שמואל מוסיף לי? הגמרא עונה, מהו דתימה? הטעם, במקרה שנפלה עליו מפולת, הוא דהווה לי חזקה דחיותה. המפול נפל על בן אדם חי, אדם מבוגר, אדם בוגר, שהוא חי וידענו שהוא היה חי. זה נקרא חזקת חיות. אבל הכה, הדין של שמואל בוולד לא בדיוק נולד. נכון, השיטה המקובצת הסביר שהוא הוציא את ראשו. אבל אחא דלא הווה ליה חזקה דחיותא מעיקרא, לא נולד לגמרי. אימא לא, אולי אין היתר לחלל עליו את השבת. כמשמע לן, שזה מה ששמואל מלמד, שכן, גם במקרה כזה שלא היה חזקת חיותא מקודם, מחללין עליו את השבת. אני רק חוזר ואומר שמדובר פה בוולד שכבר הוציא את ראשו. אם הוא לא הוציא את ראשו, הוא לא נחשב, הוא לא נחשב. בלי להיכנס לפרטים, השיטה המקובצת נותן קצת בעניין מקורות, נותן מקור בשביל זה. האישה שנהרגה נהנין בסערה, שרואה תגמר ועמי, איסורי הנאה, נהנו. אנחנו יודעים מפסוקים שמת אסור בהנאה. אז איך זה שאישה שנגל אפשר להנות מסערה? אמר רב, באומרת תנו סערי לביתי. את האישה שנהרגה, לפני שנהרגה היא אמרה תנו סערי לביתי. עכשיו אנחנו נתחיל כעת שימוש במשולשים שמופיעים משני כיוונים, ובשוליים כתבנו שזה מעקב עם השפיץ למעלה קושיות ושפיץ למטה הפוך תשובות. גם תוך כדי אנחנו נראה מעוינים, והם שתי דעות להסביר הדקטני האישה שנהרגה נהנין בסערה. אנחנו נזכיר פאה נוכרית וסערה ממש. הגמרא, אחרי ששמענו את ההסבר של רב שהיא אמרה תנו שערי לביתי, אנחנו מקשים. אילו אמרה תנו ידי לביתי, מי יבין עלה? הרי מת אסור בנה, אז מה זה משנה? כמו ש אם היינו אומרים, אם היא הייתה אומרת תנו ידי לביתי, לא היינו משתפים פעולה. המת, היד של המת אסור בנה, אז גם שרה. אמר רב, בפאה נוכרית. השרה פה זה לא כמו ידה, זה פאה. תמה, אז למה נהנים בשרה? תמה, דאמרה תנו. ואנחנו אמרנו שמדובר בפאה נוכרית. הלא אמרה תנו, גופה הוא, ומצו זה נחשב גופה, וישאר אסור אותה פאה. שאלה, והמבאי הלל רבי יוסי ורבי חנינה, איך אתה אומר את זה באופן חד וחלק שהפאה הנוחית בלי אמרה מצידה נחשב גופה, בזמן שרבי יוסי לא היה ברור בנושא? דבאי רבי יוסי ורבי חנינה, שיער נשים צדקניות. אנחנו מדברים כעת על עיר הנידחת, וידוע שעיר הנידחת אלו שעבדו עבוד הזרה ממיתים אותם בסייף, וממונן עבד, הממון עבד, זאת אומרת מחסלים את הרכוש של העיר הנידחת. ובאותו הקשר מדובר על שיער נשים צדקניות שהיו בעיר הנידחת. מהו? נוסיף שהצדיקים בעיר הנידחת אמנם הם לא נהרגים, אבל ממונן עבד. ורב יוסי הלה שאלה בעניין שיער נשים צדקניות, ואמר רבה בפאה נחית קם מביילי, מה דין הפאות, פאות נשים של אותם נשים הצדקניות בעיר הנידחת? אז מה אנחנו רואים מזה שהוא מעלה את זה כשאלה? זה לא פשוט שזה גופה. אם זה פשוט שזה גופה, אז אמרנו שגופן פלט, גופן מצלים את גופן. אז איך אמרת מקודם שאם היא אישה שנהרגה לא אמרה תנו, בקשר לפה הנוכחי, גופה הוא. רואים פה? לא, לא פשוט שזה גופה. אחרת רבי יוסי לא היה צריך לעלות השאלה סביב הפה הנוכחי של אותם נשים כשאלה. הגמרא עונה, כי כמבאי עלי לרבי יוסי ורבנינה, דתלי בשיחתה, באמת הפה הנוכחי שהיא לבושה בה, זה נחשב גופה. אלא אם כן, היא תגיד, כמו שראינו מקודם, תנו שרי לביתי, כשמדבר בפה הנוכחית. אבל אחרת, זה כן גופה. אז מה היה השאלה רבי יוסי ברבנינה? שאלתו היה בעניין פה הנוכחית שתלוי על וב. אבל, אני רק חוזר מה שאמרנו, אם זה מחובר בה, פשיטה שזה פלט מדין גופה. הכה במשנתנו, באותה אישה שנהרגה, דמחבר בה ומחובר בה, טעמה, למה יכול להיות שמותר? היא אמרה תנו. הלא אמרה תנו, גופה הוא ומצר. זה כן נחשב גופה, ואם מדבר באישה שנהרגה חייבת מיתת בית דין, אז או אישה שמתה, כמו שמת אסור בנה, גם אותה פה הנוכחית שמחובר בה אסור בנה. קשיא ליה לרב נחמן בר יצחק, הוא מקשה איך העמדת את המשנה בפה הנוכחית. והדומיה דבהמה קטני, באותה המשנה, בסוף המשנה המשנה הזכירה שבהמה שנהרגה אסורה. אז בעניין הבהמה לא מדובר בפה הנוכחית אלא גוף הבהמה. אז גם האישה שנהרגה, שמדברים על שערה, מדברים על שערה ממש. נקרץ עוד פעם, והדומית והמה קטני, מה אתם גופי ולא משהו זר, אף החינמי גם באישה גופי ולא פה הנוכחית. אלא אמר רב נחמן, אנחנו נוסיף בהבנה פה שאנחנו באמת מדברים בשערה ממש, ויש בכל זאת לחלק בין אישה לבהמה. זו, ממשיך הגמרא, מיתתה או סרתה, וזו גמר דינה או סרתה. האישה שמתה, מה גורם לאיסור הנאה? עצם זה שהיא מתה. עכשיו צריכים להוסיף העיקר, שיער הוא לא דבר שנחשב מת, הוא לא מת איתה, הוא לאו בר מיתה הוא. אז הגורם לאיסור לא שייך לשיער. בעניין הבהמה, מה גורם לבהמה להיות אסור? הגמר דין. הרי אנחנו מדברים על בהמה, למשל שהרגה בן אדם, מביאים אותו לבית דין ודנים בו, וכשהם גומרים את הדין על הבהמה, שהבהמה הזאת יסכה, זה אוסר את הבהמה. אז גמר דין אוסר את כל הבהמה. ברש"י ממול, אלא אמר רב נחמן, לעולם שרה ממש, ודקה שלך יסוע נעננו, איך יכול להיות היתר לגבי השיער? לא קשיא, בשיער המת לא מיצר בהנאה, דלא דמי לשיער בהמה שנהרגה, דישה מיתתה או סרתה, ושיער לאו בר מיתה הוא, שאין עשוי להשתנות. אבל בהמה גמר דינה או סרתה, כדמר בפסחים בפרק קושה, ממשמע שנאמר סקו יסקה לשור, איני יודע שהוא נבלה ואסורה באכילה, ומה תמיד לומר לא יאכל את בשרו? ברור שהבהמה לא נשחטה, אז ברור שיש איסור לאכול את הבשר. מגיד, זה מלמד כך, שאם שחטו לאחר גמר דינו אסור, למרות ששחטת אותה, כבר נאסר בהנאה. ואין אלא באכילה, בהנאה מנין, וכולי. וילקח כל דמחובר בה בשעת גמרתין מצר בהדה, כל הבהמה כולל שערה נאסר. אז עד עכשיו ראינו הסבר של רב והסבר של רב נחמן בעניין השיער אישה שבמשנה. רב אמר שמשנה מתייחסת לפר נחית, ורב נחמן אמר שהמשנה מתייחסת לסערה ממש. ממשיך הגמרא, תני לוי קבתי דרב, תני לוי קבתי דרב נחמן יצירת. לוי הביא ברייתות כמו רב וכמו רב נחמן. רשי כותב, תני לוי קבתי דרב, דמוקים לה, מעמיד את המשנה שאמר שערה מותר, ודאמרה תנו, ובפיה נוחית. אז נמשיך בגמרא, תני לוי קבתי דרב, שדיברנו על באותה אישה שיצא לרעי בפיה נוחית, ומותר רק אם היא אמרה תנו, והנה הברייתא. האישה שיוצאה להרג והיא אמרה תנו שרי לביתי, נותנים. מתה בלי שהיא תגיד תנו, אין נותנים, בפני שהמת אסור בהנה פשיטה. זה ברור שמת אסור בהנה, אנחנו יודעים את זה. רשי כותב, פשיטה זה משום הכי אין נותנים שהמת אסור בהנה, אלא ודאי הכי כמר שנויי המת כגון פאה נוחית עשויים בהנאה. ולאחי קטן אליי מפני הברייתא שהסבירה מפני שהמת עשו בהנאה, זה בגלל זה, משום דקאבאי לגלויה עלה דלאב בשרה ממש כמייריש. אנחנו לא מדברים על שר ממש, אז זה מה שהגמרא אומרת, אבל בקיצור. אלא ממשיך הגמרא אחרי שהיא שואלת מפני שהמת עשו בהנאה פשיטה, אלא שנויי המת עשו בהנאה כמו פאה נוחית. ורק נחזור מה שאמרנו, שנכון הפאה נוחית עשו בהנאה, אלא אם כן היא האישה הזאת אמרה תנו שיער לביתי. תניה קבתי דרב נחמן יצחק, האישה שמתה נהנים בשרה, ומה שנהרגה אסורה בהנאה, אפילו שרה. ומה ההפרש בין זה לזה? זו אצל האישה מיטתה או סרטה, וכפי שאמרנו מקודם של שיער לאו בר מיטהו, וזו הבימה גמר דינה או סרטה, כולל השיער של הבימה. וכך אנחנו זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק ראשון של מסכת ערכין, וכעת נמשיך לפרק שני. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים מה כתבנו תחת הכותרת נושא, אין בערכים פחות מסלע במקרה של עני שנידון בהישג יד, ולא יותר מ-50 סלע. אנחנו למדנו כבר במסכת שלנו הנושא של הישג יד בעניין הערכים, מי שנדר לתת ערך, ערכים, התורה מתחשבת ביכולות של אדם לשלם. וכשמדבר בעני, בוחנים אותו, מה הוא יכול לשלם. יש מצב שאדם שאומר ערך של אדם גבר פחות מבין 60 והערך של 50 סלע, ואין לו יכולת לשלם את אותם 50 סלע, אז מתחשבים. אבל מה? הוא בסופו של דבר לא ישלם פחות מסלע אחד. אז המשנה אומרת שאלו הם הגבולות של תשלומים, לא פחות מסלע, אבל מצד שני גם לא יותר מ-50. זה התעריף הגבוה בעניין הערכים בתורה. המשנה, אין בו ערכים פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. כיצד? נתן סלע והעשיר, אינו נותן כלום, הוא לא חייב שום דבר נוסף. רשי כותב, נתן סלע בין 20 שערכו 50, גבר בין 20 עד, אומרים, עד בין 60, הערך שלו כפי שקבוע בתורה 50 סלע. אבל מה? והיה ארני ונתן סלע לערכו, דני נידון בהישג יד, והעשיר, אחר כך, אחרי שהוא שילם את הערך הזה, הסלע, פטור. נחזור למשנה. פחות מסלע, אותו אני, אם הוא שילם פחות מסלע, והעשיר, נותן 50 סלע. כלומר, הנתינה הראשונה, פחות מסלע, הוא לא יצא שום דבר בזה. היו בידיו 5 סלעים. אנחנו מדברים על אני, והיה לו, היה ברשותו 5 סלעים. רש"י מסביר שמדובר פה בעני בגיל 20, גבר, שהעריך את עצמו. זה אומר שהתריף של ערך כזה 50 סלע, אבל הוא עני, ויש לו סך הכל 5 סלעים. רבי מאיר אומר, אינו נותן אלא אחת. וחכמים אומרים, נותן את כולן. אין נערכים פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. הגמרא, לפני שנתקדם, הנושא שמופיע בשוליים, הסבר מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעניין אני בן 20 שהיה בידו 5 סלעים ואמר ערכי עליי, כמה צריך לתת. הגמרא, אין ברכין פחות מסלע מנלן. אני קורא עם ב' במקום עם נון המילה בערכין, אסמך הגרסה שראינו בתחילת המשנה. אז מה המקור לומר שאין ברכין פחות מסלע מנלן? תכתיב, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. זה הפסוק. כל ערכים שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל. ולא יתר על 50 סלעים, מה המקור לזה שגם מוזכר במשנה? תכתיב 50. היו בידיו 5 וכולי, בזה ראינו את המחלוקת תנא קמא, דהיינו רבי מאיר, מי שיש לו 5 סלעים, והוא בן 20 ואמר ערכי עליי, רבי מאיר אמר שנותן סלע אחד. מה הייתה עם רבי מאיר? למה הוא יכול לצאת חובתו על ידי סלע אחד? דכתיב 50 וכתיב שקל, או 50 או שקל. לכן אין מצב, נקרא לזה אחרת, אין סכום אחר לאדם הזה לתת. ורבנן, שהם אמרו שהוא ייתן את כל 5 הסלעים לערך, ההוא מה שכתוב שקל, הפסוק וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, יש משמעות או לימוד אחר להפיק מהפסוק הזה, והנה הוא, ההוא לכל ערכין שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל, הוא דעתה, שאומר שבמצב שאין לבן אדם כלום, הוא לא נפטר על ידי תשלום פחות מסלע. הוא צריך לשלם סלע. אבל היחדית לי, אבל אם לאדם יש יותר, המלכה אשר תשיג יד הנודר, והרי ידו משגת. התורה לוקחת בחשבון האפשרות לשלם יותר מסלע אחד. והנה, אדם שיש לו 5 סלעים, אז ידו משגת, הוא משיג, ישיג יותר מסלע שישלם. ורבי מאיר, ההוא, הפסוק שקראנו, המקור של החכמים, אשר תשיג יד הנודר, ההוא יד הנודר, ולא יד הנידר, הוא דעתה. כשמדובר בעני שהעריך את העשיר, זה הוא הנידר במקרה הזה, העשיר, אני נותן ערך אני. שוב פעם, כי כתוב אשר תשיג יד הנודר, במקרה כזה שאני העריך עשיר, הנודר הוא העני. ורבנן שאומרים שיש לתת 5, לאו ממילא שמת מינה דהכה דידו מסגת שכל מיני. הרבנן לא מכחישים מה שרבי מאיר למד מהפסוק אשר תשיג יד הנודר ויש לדרוש יד הנודר ולא יד הנידר, אבל בכל זאת אם לאדם יש לו יותר מסלע ממילא שומעים שהוא צריך לשלם את חמשת הסלעים, ורשי כותב על זה לאו ממילא שמין המינה אבל גם תקרא להחייתה ולא יד הנידר מי הוא? על פי אשר תשיג כתיב וממילא שמית דהיכד ידו מה שגת שכל מיני, קח את זה ממנו. יש כעת סימון חדש ואתם רואים פס כפול, יש עוד סימון כזה בתפחית עמוד א' שלוש שורות מראש העמוד, ואנחנו מציינים בשוליים הפס הכפול מבליט דברי רב עדה ברבה בעניין מי שיש בידו חמישה סלעים הוא מקבל על עצמו ערכו יותר מפעם אחת. אנחנו גם נשתמש בצורת ההרגש מקרים של האומר ערכי עליי וחזר ואמר ערכי עליי והיה בידו חמש סלעים הוא פיצל את נתינתם ארבע סלעים וסלע אחד. נראה עכשיו את המקרים בגמרא. אמר רב עדה ברבה היו בידיו חמש סלעים ואמר ערכי עליי וחזר ואמר ערכי עליי ונתן ארבע לשנייה ואחד סלע אחד לראשונה לנדר הראשון יצא ידי שתיהן. וכאן יש לציין אפילו לרבנן מה הייתה מה? בעל חוב מאוחר שקדם וגבה. הבעל חוב המאוחר פה זה הנדר השני שהוא קיבל עצמו ערכי עליי בפעם השנייה, הוא הנדר הזה גורם לחוב מצידו והוא חוב מאוחר. אבל מה? בעל חוב מאוחר גם יש לווה שלווה מאירובן ושימון, לווה קודם מאירובן אחר כך משימון, שימון הוא הבעל חוב המאוחר, ואם הוא קדם וגבה למרות שהיה החוב שקדם לו משהו גבה זה נשאר אצלו. אז שוב פעם, בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה בעידנה דייהיב לשנייה משעבד לראשונה, כשהוא נתן לקראת החוף השני אותם ארבעה היו משועבדים לראשונה בעידנה דייב לראשונה תולט לי, כשהוא שילם עבור הנדר הראשון לא נשאר שום דבר אצלו ולכן הוא לא חייב יותר. רשי כותב מה שגבה גבה שתי שורות מסוף העמוד והלכך כי יאיב לראשונה כשהוא נתן את הסלע החמישית מה שנשאר לראשונה כל מה דעית לי יאיב לה ולשנייה לקה למימר לגבי השנייה אין מקום לומר המי לא יאיב כולו חמש משום דבעידנה דייב לשנייה הוא נתן ארבע לנדר השני אי אפשר לבוא למה לא נתת את כל החמש לנדר השני משום דבעידנה דייב לשנייה משתבד לראשונה אפילו מי דייב לאו דידה הוא אפילו את הארבע שהוא נתן לנדר השני זה לא בדיוק שייכים לה, היו משועדים לנדר הראשון, אבל בכל זאת מאחר שהכלל אומר בחוב מאוחר שקדם וגבה גבה מה שגבה גבה זה מאפשר לנו לומר שאם בכל זאת הוא נתן ארבע לשנייה נשאר לו אחד וזה מה שנותן לראשונה אין שום תביעה נגדו. עכשיו נמשיך בגמרא מדף ח' עמוד א' טוב, שימו לב, ההפך קרה פה. נתן ארבע לראשונה ואחת לשנייה. ידי שנייה יצא, ידי ראשונה לא יצא. למה? כולהו משעבדן לראשונה. רשי בשורה הראשונה נתן ארבע לראשונה, שיריחו הכהן על הראשונה תחילה, לא יצא ידי ראשונה. דבי למיטב, כל מה דבי ידי, כרבנן, היה צריך לתת את כל חמישה לאותו ערך ראשון, כפי שיטת רבנן, ואם חזר והשאיר, נותן את כל הערך. דנתינה כמית עליו כלום, אי. ורשי ממשיך, כולו חזיה להי. אנחנו נעצור פה בברכת הרשי, נחזור לגמרא קודם. באי רב עדר בר אבא, היו בידו חמש סלעים, ואמר שני ערכי עליי בבת אחת. מהו? כיוון דבבת אחת נדר, כי הדדי תפסן, יאיב תרתי ופלג אליי, ותרתי ופלג אליי, תן שתיים וחצי לזה, ושתיים וחצי לזה, לשני הערכים שהוא קיבל על עצמו. או, דלמה, כולהו חזיה להי, וכולהו חזיה להי. ועדיין אחד מן הערכים עליו. תיקו. אז השאלה הזאת נשארה ללא תשובה. המשנה סימה במשפט הבא, אין בערכים פחות מסלע ולא יותר על חמישים. התו למה לי? המשפט האחרון של המשנה הוא בדיוק מה שכתוב בתחילת המשנה. אז מה אנחנו אמורים ללמוד מאותו תוספת? הגמונה, כמשמלן, פחות מסלע הוא דלקה, היתר על סלע איקה. יתר החמישים הוא דלקה, פחות מחמישים איקה. וסתמה, יש לנו פה סתם משנה, כרבנן. כי לפי רבי מאיר, יש או סלע או חמישים. ובמשנתנו אנחנו מדייקים שפחות מסלע אין, אבל יש יותר מסלע, דהיינו האפשרות שאותו אני ייתן כל מה שיש בידו, כמו שראינו מקודם, אותו אני שיש בידו חמש סלעים, הוא ייתן את כל החמישה לערך שהוא נדר. רשי, היו היתר על סלע איקה, אף אגב דלקה חמישים סלע, אם היו בידו חמש סלעים, נותן כולם, תהיינו יותר על סלע, ופחות מחמישים. וסתם כרבנן, דלרבי מאיר, לקה הישג יד שיהיה יותר על סלע ופחות מחמישים, במי שערכו חמישים, אלא או חמישים או סלע. והמשנה שלנו לא כמו רבי מאיר, אלא סתם משנה כמו הרבנן. עד כאן שיעורנו להיום.